ברוכים הבאים להסקט חוצה שומרון. אני אביחי פרץ. האורחת שלי הפעם היא דבורה זגורי. דבורה היא תושבת כוה, סופרת, מנהלת ארגון לב יהודי המפעיל בתי אירוח לתרמילאים בהודו. הצטרפו אליי למסע חיים, שבו הכנות היא נקודת המפתח והחיבור. בין תקועה להודו, בין שיחת שכנים במקולת לתביעה פנימית לכנות. על האומץ לשאול, והיכולת לשאול את השאלה שוב ושוב גם אחרי שכבר נמצאה התשובה. חוצה שומרון, פרק 9. הנה מתחילים.
אז אני רוצה להגיד שלום לדבורה זגורי.
שלום וברכה.
איזה כיף. אז אנחנו נמצאים בתקועה, נסיעה לפה איזה פחות או יותר הכי רחוק שהגעתי בשביל להקליט פרק בפודקאסט.
אוקיי.
היישוב תקועה, קודם כל יישוב עצמו נראה מקסים. כמה משפחות גרים פה?
1,200.
1,200 משפחות?
כן.
טוב, זה לא נראה ככה מבחוץ.
עכשיו תשאל כמה ילדים יש לכל משפחה, ואז תכפיל את הגודל. ברוך השם, זה יישוב מאוד מאוד גדול.
וואו, מדהים, באמת יפה. לגגות אדומים, והמשפט הראשון שקפץ לי לראש כשנכנסתי ליישוב, זה תקועה כפרים סביב לה. זה כאילו, נכון? הכל פה כן. מסביב. מי השכנים פה? ערים, כפרים, מה יש לנו פה?
מה יש לנו פה? קודם כל יש לנו את היישובים השכנים, שזה נוקדים וכפר אלדד ומצד אחד, ומעלה עמוס היא בהנחל פני קדם צד שני. זה השכנים שלנו האהובים, השכנים
האחרים.
כן, הסכסוכי שכנים. הייתי ברוך השם לא קשוח פה. יש לנו פה את כפר תקוע ובית סחור, ויש פה הרבה כפרים מסביב.
זה מורגש?
כן, בטח.
כאילו מורגש בדרך, מאוד. טוב, אני, זה פעם ראשונה שנסעתי בכביש הזה, המחבר בין ירושלים לתקוע. זה הרגיש לי, למרות שאני גר בשומרון ואני רגיל לנסוע, אבל זה הרגיש שאתה נוסע ממש בין כפרים והכל, זה...
זהו, נהוג להגיד שכל אחד מכיר את הערבים שלו, אני חושב שזה לא רק הערבים, זה יותר הכביש, בשבילי לפחות. אתה מכיר את העיכולים של הדרך, אתה יודע כמה זמן זה עד העיכול הבא, אתה מכיר את זה, נכון. את הדרך עצמה.
נכון, כשאתה מכיר את הדרך היא פתאום נהיית יותר קצרה.
הגיאוגרפית, כן.
כן.
אבל זה מורגש מאוד. אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת היא יותר רגועה, כי בנו להם ככה כבישים עוקפים את עצמם, הם ככה נוסעים בתוך הכפרים של עצמם מכפר לכפר, לא כל כך יוצאים לכבישים הראשיים, בימים האחרונים קצת יותר. Mm-hmm. אולי לכבוד רמדאן, פתחו להם, אני לא יודעת. אבל ביומיום זה מורגש. נוהגים, אני מניחה, כמו בכל יהודה ושומרון, עם רגל שמאוד ברור לה שהיא עוברת מהר מגז לברקס אם צריך.
על כל צרה שלא תבוא.
על כל צרה.
שלא תבוא.
כן, עיניים ככה סורקות הגזרה, מי יזרוק מה מאיפה. כן. זה מורגש מאוד.
ניגע בזה בהמשך עוד קצת, אבל היישוב תקועה, יש לו איזה שם, יש לו איזה מותג, נכון? משהו ססגוני, צבעוני פה במקום.
אז זהו, אז אנחנו שנים לא רצינו להגיע לתקועה, כי לא רצינו להיות חלק מהמותג. רצינו משהו יותר עצמאי, באמת היינו במקומות יותר עצמאיים כל השנים הראשונות שלנו. היינו בצפת, היינו בקיבוץ חולתה לתקופה מעניינת, היינו בשליחות בבית יהודי בהודו, פעמיים, אז ככה זזנו על הציר הזה, ואז כשחיפשנו להתקרב לירושלים, כשחיפשנו שהילדים התחילו קצת לגדול, בסוף איכשהו כל הדרכים מובילות לתקוע, ומצאנו את עצמנו פה.
לפני כמה שנים?
10.
אה, וואו.
כבר הרבה.
כבר 10 שנים, אז אתם בני המקום כבר, אפשר לומר.
זהו, ברגע שיש ילדים שנולדו כבר פה, אז הם מפה.
התקבלתם למועדון.
התקבלנו.
אז מה זה מותג תקוע?
אני לא יודעת מה המותג בעיני העולם, אני יודעת מה אנחנו חשבנו ומה בפועל. אני יכולה להגיד שתקוע בשבילי זה מקום שמעורר את ה... צריך לשאול שאלות אמיתיות על החיים של עצמך. אי אפשר כל כך לחיות על איזה אוטומט, כי אתה נפגש בדברים שאולי ביישובים אחרים לא היית נפגש בהם, והיית חי ככה על ההרגל שלך, או על הבחירות הראשוניות שלך, או על אזורי הנוחות שלך. וכאן יש הרבה עימות, לא חס ושלום במובן האלים, לא כזה.
משהו אלא... חיובי ובונה.
כן, משהו שכאילו דוקר לך כל הזמן נקודות ומעורר אותך. Mm-hmm. וגם מרשה לך הרבה לבחור בחירות חדשות.
מבלי לקבל ביקורת כזה מהחברה? זה משהו
לא שני. שחסר ביקורת. זאת אומרת, יש ביקורת על אנשים שמדליקים קמינים, ואנשים אחרים לא אוהבים את זה, ויש ביקורת. יש כל מיני.
זה יישוב רגיל.
יישוב רגיל. אבל לפחות מבחינת תפיסות, דעות, עמדות, יש איזושהי אולי אפשרות להחזיק גם בו זמנית בכל מיני דעות. אתה יכול אלה להתפלל בחב"ד, וביום בשום מקום סתם, או לא יודעת, אין
כן,
איזה...
כן, מעניין.
אף אחד לא מצפה ממך לכל... סליחה, אם אתמול לבשת ככה, אז איך היום אתה ככה? אם אתמול היית פה, איך היום לא הגעת לכינוס, נננה? אין את זה, יש...
אוקיי, okay, אבל יש את הלהפך? כאילו, אתה בשטנצי יותר מדי זמן, למה אתה לא משתנה?
לא. גם לא. לא, אני לא מרגישה את זה, לא.
אוקיי, okay, מעניין.
כן. Okay.
האמת שזה משהו שנשמע מסקרן מאוד, כי באמת החברה היא בדרך כלל נוטה ל...
איזה
מין האחדה כזאת, כן, משהו שהוא, תן לי להבין מי אתה, ואל תשתנה לי כל הזמן, כי זה לא נוח לי, כאילו, אתה פעם בככה, פעם בככה, אני צריך כל פעם ללמוד אותך מחדש. זאת אומרת, פה זה העניין, בוא נלמד את עצמנו מחדש, בוא נשאל שאלות, בוא...
כן, לא הגדרתי את זה ככה, אבל יפה, אני מאמצת את ההגדרה.
אוקיי, מעניין. ואת אומרת, 1,200 משפחות, זה דתיים, חילונים, זה הכל?
זה יישוב מעורב בהגדרה, זאת אומרת, השער פתוח בשבת, אנשים נוסעים בכבישים, אבל האווירה הכללית היא מכבדת שבת מאוד. זאת אומרת, צריך להזכיר לילדים שכאילו יש פה מכוניות, ותשים לב, אין המון. כאילו, הרוב המכריע בסופו של עניין הוא על הרצף המסורתי.
אוקיי, מעניין.
בחוויה שלי.
איך בעצם אמרת שניסיתם לא להגיע לתקוע, ובסוף כן הגעתם.
אז איך
מה הקסם שמי שאהב אתכם כל כך מרחוק, בסוף כן להגיע לפה?
לשנינו יש היכרות מוקדמת עם תקוע, נתנאל למד פה באמצע ההסדר באיזשהו שלב, ואני הכרתי פה אנשים בימי הרב פרומן, והרגשנו שזה איזשהו צבע כזה מיוחד ומעניין. אז בסוף הגענו לכאן לדעתי מכוח האנשים.
ולמה ניסיתם אז להתחמק אם זה ככה?
קודם כל, כשהיינו גרים בצפון, היינו קצת מיוחדים. המיוחדות שלנו בלטה באיזשהו אופן. היינו
אוקיי.
קצת אחרים. כשבאנו לכאן, אז איך נתנאל הגדיר את זה? קצת שרגה בתיהרה. כאילו, יש פה כל כך הרבה אנשים מעניינים ואומנים ומיוחדים וחושבים ותתתתת, שאתה כאילו סתם עוד אחד
כן.
לאוסף המואר.
נחמד.
ולוקח הרבה 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 שנים למצוא את, ממש את הצבע של עצמך. ואני מרגישה שעשר שנים כמעט, כאילו, לקח לי למצוא את הצבע של עצמי בתוך הצבעוני. כאילו, למצוא את הצבע בפחות צבעוני, זה קל.
את אבל... מרגישה שהיישוב עצמו, או האופי של היישוב, או האנשים, המרקם הזה שנוצר לאורך השנים ביישוב תקוע, הוא מסייע לתהליך הזה? זאת אומרת, כאילו, אני יכול להתייחס לזה כי אני גר ביישוב, אני גר לא משנה איפה, תנעץ כל מקום על המפה, ואני פשוט גר שם, זה עניין טכני.
לא, לא, מה פתאום? זה לא טכני בכלל. לא. לא, 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 זה לא טכני. אנחנו צוחקים שתקוע זה מתנס למבוגרים. זאת אומרת, הרבה יישובים הם מתנס לילדים. ופה זה מתנס גם לילדים, אבל לנוער, אבל למבוגרים זה ממש מתנס. כאילו, יש המון, המון, המון דברים. אירועים, המון, המון מוזיקה, הרבה סוגי מוזיקה, יש פה הרבה מוזיקאים. מכל דבר עושים אירוע, ממש.
אוקיי, יפה.
וכל דבר הוא אירוע כזה קצת מורכב.
למה מורכב?
לא.
חשבתי, תגידי...
הוא בנוי כמורכב, סתם לדוגמה...
מורכב לא בקטע שלילי, מורכב הכוונה היא שהוא...
כן, סתם לדוגמה, היה פה לפני, ככה, כל איזה, אני לא יודעת מה לקרוא איזה תחילת אמצע או סוף המלחמה, אבל כבר כמה חודשים אחורה, אם בכל מיני יישובים היה ערב התעוררות, אז פה היה ערב התערערות. שאנשים באו לספר מה התערער אצלם.
וואו, איזה מיוחד.
משמחת תורה.
איזה מיוחד.
היה מאוד מיוחד.
אני חושב, הדבר הראשון שאני חושב, זה דורש פתיחות מול האנשים האחרים.
נכון.
זאת אומרת, שוב, מטבע הדברים, כשאתה גר במקום, אז יש חיי שכנות טובים, בתקווה שהם טובים, אבל זה שלום שלום במקולת, חסר לי סוכר, חסר לי ביצה, מזל טוב לבר מצווה.
לא, אני מאמינה שיישובים הם יותר צפופים כבר מזה. אני מאמינה שעברנו את ביצה וסוכר ברוב היישובים. נראה לי שהמרקם חיים והקהילתיות היא עברה את זה, כבר אנשים...
ממה שאני פגשתי, זה משהו ש... נולד ונוצר כתוצאה ממשברים, אז הקהילה דורשת מעצמה לעלות קומה, כן? וממש אנשים נדרשים לתת מעצמם יותר, ואז החיבור גם נעשה הרבה יותר חזק.
יכול להיות, עכשיו שאני חושבת על זה, שיש משהו מרוח הרב פרומן שעדיין שורה על המקום הזה. המקום המאוד כנה, כאילו, היה בן אדם בלי פסון. מקום מאוד כנה, וגם שהכיל מורכבויות במלכתחילה. סתם, עוד דוגמה, שבוע שעבר היה ערב של חיילים שחוזרים הביתה, חוזרים לקהילה. היו פה חיילים לא צעירים, לא סדיר, מילואים.
כן.
החלת להיות בזה, אבל עוד לא חזרת. אז...
עוד לא השתחררתי.
עוד לא השתחררת,
אבל... נשם במאי, ככה אומרים.
וואו, בהצלחה.
תודה.
אז היו חמישה מילואימניקים, חברים מכאן, שעשו איזושהי שיחה מאוד פתוחה מול הקהל, שהגיע לשמוע אותם גם. זה התרחש באיזה גלריה חמודה, זאת אומרת, הכל ככה... יש גם איזה סטינג יפה. שיחה הונחתה על ידי בחור מהיישוב שהוא קבן במילואים, והוא עושה הרבה ככה מעגלי עיבוד,
ומחזיק
את זה מדהים, ואנשים ממש דיברו מהלב. זה היה מאוד מאוד חזק. ועשה גשר בין החזרה שלהם לקהילה שנמצאת פה.
זה נשמע מאוד מיוחד, ממש, זה נשמע מיוחד. וכאילו, גבי מה שאמרת מקודם, בקהילות, כן, בסדר, יש בקהילות אופי של קהילה וחיבור בין אנשים, אבל פה מורגש לי לפחות מהסיפור, וגם שוב מהסיפורים והזה שיוצאים קצת החוצה, שיש פה איזה מין תביעה פנימית לקומה באמת עמוקה יותר של קשר, לכנות, כמו שאמרת. זה דבר מעניין, זה דבר מסקרן.
זה גם קצת ממכר, וקצת, כאילו, זהו, כל שיחה במקולת, יש לה איזשהו קומה. וזה מדהים, אבל לי זה קצת ממכר, נראה לי. פתאום אתה לא יכול סתם small talk, נראה לך בזבוז זמן. אתה קצת פה בשביל הגורמה של הדעת.
וואו.
ושל הלב, וקשה כזה סתם.
הזכרת מקודם את הרב פרומן, אז זה באמת גם אחד השמות שבדרך כלל מוזכרים כשמדברים על היישוב תקוע.
כן.
תוכלי לספר עליו בכמה מילים, הוא היה בהקמת היישוב? זהו,
אני לא יודע, אנחנו די חדשים. באנו...
טוב, 10 שנים.
באנו אחרי שהוא נפטר.
האמת שיצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, גם הייתי בבית שלו, עם אהוד בנאי כשהיה פה כמה פעמים, כשהוא היה חולה עוד.
זהו, אז היה את האירועים האלה, נכון.
כן, זה אני זוכר.
אני חושבת שהצבע שלו ככה מאוד חזק, וכמו שנתנאל אמר, זה לא כל כך משנה מתי הוא היה פה, זה מסוג האנשים שהם הופיעו בעולם מתישהו, והיו על תקן.
אחד הדברים שאני זוכר ממנו, ככה אחד האמירות, שוב, הוא היה בן אדם מאוד צבעוני ומיוחד וכזה, מאוד שאתה מסתכל עליו ואתה מסתקרן, כי הוא מאוד מושך בצורה שבה הוא מדבר ומתנהג, והיה לו איזו אמירה, הוא התחיל למחוא כפיים, כן? הוא התחיל למחוא כפיים, ואז הוא אמר, היה שוב באותו זמן איזשהו פילוג, אני לא זוכר, נראה לי זה היה המחאה החברתית, העם דורך צדק חברתי.
מחאת הקוטג'.
בדיוק, ואז גם זה התחלק ימין ושמאל כזה, והוא אמר, בוא נמחא כפיים בשביל לחבר את הימין והשמאל ולשחרר את כל האוויר בין הצדדים.
כן, זה נהיה סמל מסחרי שלו, המחיית כפיים. מחיית כפיים? עושים אותה עד היום, הילדים בבית ספר מכירים אותה.
גדול. אז בעיסוק שלך ביום-יום את סופרת ו...
אני כותבת בכל מיני במות, אני... גרה בפייסבוק קצת, יותר מדי, אבל באמת אני כן רוצה להגיד תודה לפלטפורמה הזאת ולכל מי שקורא אותי שם, כי באמת באמת שמחתי שם. נהוג להכפיש את הפייסבוק, אבל אני מאוד מכירה לו טובה. אני ממש מרגישה שזו פלטפורמה שאין לה, היא לא צריכה אישור חיצוני, פלטפורמת המונים כזאת. גם כאילו מצביע ברגליים דרכה, אז צמחתי בה ואני מכירה לה טובה. מעבר לזה, ביומיום, אני ונתנאל מנהלים את הבית היהודי בהודו, זה ארגון שנקרא לב יהודי, זה שהזכרתי מקודם שאנחנו היינו בו שליחים לפני עשור, לפני שהגענו לתקוע, וכיום אנחנו מנהלים אותו מפה, זאת אומרת, אנחנו מראיינים ושולחים זוגות לשם, בחורות או בחורים מלווים לשם, בונים את התוכניות, את התכנים שיהיו בבית, מלווים את הזוגות, את המשפחות שנמצאות שם, בכל הצרכים שלהם, מנהלים את זה כלכלית, בית פיזי, יש בית בדרמסלה, כשישראלים נמצאים בדרמסלה, בצפון, ויש בית בדרום הודו, באזור שנקרא המפי, כפר סנפור כרגע, כשישראלים מטיילים בדרום, מטיילים בהודו לפי עונות, כשקר מדי, כשחם מדי. כן, זה בתים פיזיים, נוחים ויפים. כן, כי יש בית בצפון, בית בדרום, ואנחנו עם ידיים קדימה להרחבה, להתרחבות, לעוד בתים, גם בהודו וגם במקומות אחרים. כרגע... מישהו שלח לנו לפני כמה זמן איזשהו תמונה של חייל בעזה, וכתוב, יש גרפיטי על הקיר, הגוף בעזה, הלב בהודו. יש
וואו.
הרבה, כן.
וואו.
אז זה ממש
כן, זה תנועה
מכונן מבחינתנו עכשיו, והבית מאוד ערוך לצו השעה, מגיעים הרבה חיילים, או משוחררים או בהפוגה, לפני הגיוס הבא, מגיעים אנשים שניצלו, גם מהנובה, היה המפיק של הנובה גם אצלנו, והם מחפשים מקום גם לנפש להירגע, וגם משמעות מחודשת, לבנות המשמעות של מה זה להיות יהודי וישראלי, והבית נותן להם את העוגן הזה במים הסוערים.
תתקני אותי אם אני טועה, נראה לי שהיסטורית התנועה הזאת של הנסיעה להודו התחילה אחרי מלחמת יום כיפור, אם אני ככה זוכר נכון מהסיפורים של הרב רונצקי, ככה גם תנועת התשובה וכל האנשים האלה שהתחילו לחפש את עצמם וכל הדבר הזה. ועושה רושם שזה רלוונטי גם היום, לפי מה שאת אומרת. מעניין אותי כאילו, מה בעצם הם מחפשים שם? את יודעת מה, אני אשאל את זה פעמיים. קודם כל, למה הם נוסעים להודו? ואם הם כבר נוסעים להודו, בשביל להירגע והכל, אז למה הם צריכים לבוא לבית היהודי הזה, ללב היהודי? למה דווקא לשם? לך תתרחק, תתבודד.
באמת שאלות חשובות. אני חושבת שקודם כל, צריך לחלק את זה. בכלל נסיעה לאיזשהו חול, יש בה התנתקות, ממה שקורה בארץ, מהמתח, מהאינטנסיביות, ספציפית מה שקורה בישראליות, הפוליטיקת זהויות, החוויה מאוד מאוד אינטנסיבית שיש בארץ, פיזית, נפשית, תודעתית, זהותית. הנה, אמרת מקודם, איזה מחאה זה היה? משהו ימין ושמאל? כאילו, אנחנו כבר לא זוכרים, יש את זה ואת זה, כאילו...
כן.
כל שני וחמישי יש פה משהו שככה סוחב אנשים.
וואו,
כן,
כן,
זה לא פשוט. זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה אנשים יוצאים לטיול הגדול ככה אחרי שחרור מהצבא, אחרי שהם היו במסגרת כל החיים, ונתנו מעצמם ואמרו להם כל הזמן מה לעשות, ופתאום מוצאים איזשהו מקום להשתחרר בו. ואני חושבת שהודו, בהגדרה, היא פלטפורמה מצוינת. היא גם מקום שיש לו וייב יותר רוחני ממקומות אחרים, יותר מ... אולי יותר מדרום אמריקה, ובוודאי יותר מאירופה וארצות הברית. אז הווייב הכללי, שוב, עוד הוא היא ענקית, היא תת יבשת, אבל הווייב הכללי שלה, יש בו אפשור מאוד מאוד גדול. ואחרי שאתה בא מחוסר אפשור, אז האפשור הזה הוא ממש מתנה עצומה. מעבר לזה שזה גם ארץ מאוד זולה, אז אפשר לחיות בתקופה יחסית ארוכה על כסף ישראלי, ולחיות טוב. אתה לא כל הזמן חושש שיגמר לך, כמו, לא יודעת, לטייל בארצות הברית או משהו כזה. וגם אתה יוצא מהמרוץ, זאת אומרת, אתה לא במרוץ המערבי. כמה אתה מרוויח, מה אבא שלך עושה, מי אתה, כאילו, אתה במשהו אחר לגמרי.
זה רושם שהרבה חוזרים איתו.
זה נכון, זה פשוט ככה. וזה כמובן השתנה עם השנים, ככל שהשנים גם עוד הוא נהייתה יותר מערבית וגם יותר יקרה, וכמובן שהגיים צ'יינג'ר הכי גדול זה פלאפונים שנכנסו.
וואו,
יותר
תכלס,
ווי-פיי,
זה
ווי-פיי
בטח שינת הכל,
פלאפונים טירוף, שינו הכל, גם מאוד אם קיצרו את הוויזות, אז טיולים שפעם היו יאללה שנה ולא אכפת לך וזה, הם התקצרו מאוד. עכשיו הכל צריך להידחס לשלושה חודשים, אז הכל הרבה יותר מתוקתק. אבל השינוי מאוד 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 משמעותי של הפלאפונים, שינה את הטיול מאוד. אם הטיולים פעם היו, חבר'ה היו יוצאים עם מוצ'ילה, תרמיל גב, אז היום יוצאים עם טרולי. וזה הטרולי כמשל. זאת אומרת, תחשוב על זה, זה כאילו, יש פה איזה... קצת המדיום הוא המסר, שאתה יכול להגיע רק למקומות מסודרים. מספיק, בשביל טרולי.
כן.
כשיש לך תרמיל על הגב, אתה יכול להגיע למקומות לא מסודרים.
אתה לא צריך לגלגל את המזוודה.
נכון, הגלגלים הם מגבילים, והמון המון אנשים נוסעים היום עם טרולי, וזה אמירה, שבעצם אתה יכול להגיע רק למסודר יותר, והרבה מאוד הוא נהיית יותר ויותר מסודרת, גם האנשים מגיעים כאילו יותר מסודרים, פחות להיזרק, פחות לחפש בעומק. אני חושבת שהבית היהודי, אתה שואל למה אנשים מתקבצים, אז קודם כל, אנשים מתקבצים, גם כישראלים, רובנו, כמובן שאנשים ישמעו את זה ויגידו, מה פתאום, אני הלכתי, הייתי עלתי בעוד הוא רחוק,
כן,
ואף אחד לא ראיתי ישראלים.
כן, כמובן שכל אחד וסיבותיו.
נכון, אבל כמסה מאוד גדולה, אני חושבת שבכלל בעולם יהודים אוהבים להיות עם יהודים קצת, להתקבץ. ישראלים מאוד אוהבים להתקבץ, כמה שאנחנו מקטרים אחד על השני, ואיכס לא רוצה לראות ישראלים, בשביל זה נסעתי לחול, בסוף אתה רואה ישראלים ואתה תרגש, אז אנשים נוטים להתקבץ מכל מיני סיבות. אבולוציוניות, אם אפשר לקרוא לזה בהקשר שלנו כיהודים. אני חושבת שישראלים כל הזמן מחפשים בית. זאת אומרת, אני תמיד משתגעת מזה, אנשים באים להודו ומחפשים אוכל של אמא. רוצה אוכל של אמא, תשאר בבית. כאילו, כל היופי זה לאכול אוכל של הודים, מקומי,
כן,
מלוכלך,
כן.
חריף. אבל כן אנשים מחפשים את התחושה הזאת של בית, של משהו מוכר. כנראה שלגמרי בלי עוגן זה קשה. יש אנשים שיכולים ושאוהבים את זה, אבל רוב האנשים אוהבים את המוכר, את העוגנים, אוהבים לטייל בחבורה. גם אם זה נוגס להם במרחב החוויה. שאלו, אם היו מטיילים לבד, בלי חבורה, אז הם יכולים ללכת כל אחד לאן שהוא רוצה ולבד, וללכת קצת לאיבוד. אבל אני חושבת שיש היום איזה יותר ויותר חוויה כזאת שרוצים ביחד.
למרות שאת אומרת, חלקם כבר מגיעים עם טרולי, ויש טלפונים והכל, בכל זאת זה מקום שהוא כנראה פותח ומאפשר, ויוצר איזושהי כנות מחודשת,
נכון.
ושאלת שאלות, נכון?
נכון.
זה משהו שקורה?
כן, בהחלט. בהחלט מאוד. ועל הגל הזה, הלב היהודי מציע גם לשאול את השאלות היהודיות שלך, הזהותיות היהודיות, שבארץ, לא הזכרתי את זה מקודם, אבל אחד הלחצים שיש בארץ זה שההיכרות עם היהדות היא הרבה פעמים דרך מוסדות והסכמים קואליציוניים והכרחים, כן? חייבים להתחתן ככה, חייבים להתגרש ככה,
כן.
חייבים. ואנשים מכירים הרבה את היהדות ככה, דרך ההכרח. ובעודו הם פוגשים בלב היהודי יהדות שהיא לא באה דרך הכרח, אלא היא להפך, היא באה מתוך חופש. אנחנו שמחים בחופש שאנשים לקחו לעצמם, אנחנו לא רואים את זה כמין פנאי בזבוז זמן, יאללה שיגמרו כבר עם הטיול שלהם, כל הסטלנים האלה ויחזרו נורמליים. הפוך, אנחנו מעריכים את זה, אנחנו חושבים שזו פלטפורמה מצוינת לבן אדם להתפתח, להשתנות, לצאת מההרגלים שלו, גם ההרגלים הזהותיים, הם מקבלים בבית את את החום הראשוני ואת השייכות והשייכות החברתית, ואחר כך גם ככה קומות של רוח ודעת וחיבור מחודש ממקום של חירות
ליהדות. זה מעניין, כאילו דווקא כשאתה משחרר את החלק הממוסד, אתה יכול פתאום לפגוש באותו דבר עצמו רק ממקום יותר אמיתי. זה כאילו קצת מתחבר לי עם תקוע,
כן,
כאילו,
נכון? אני מתחבר עכשיו שאמרת את זה.
כאילו, דווקא כשאתה משחרר את הצורך להיכנס לאיזושהי שבלונה, ואתה מאפשר לעצמך להשתנות ולשאול שאלות, באמת, אתה יכול לפגוש את עצמך בצורה אמיתית יותר.
אני חושב שזה לא סתם, כי הממסד בסוף הוא צריך להיות בנוי לרוב, והממסד הוא בנוי בצורה כזאת שהוא מחויב לדברים. והוא אומר, זה בסדר שאנשים ייפלו בדרך, זה בסדר שאנשים לא ירוויחו דברים מסוימים, כי צריך להחזיק את המערכת.
כן.
ואני חושבת שכל הדברים שככה נופלים בדרך, הם יכולים להרוויח הרבה במקום אחר. Mm-hmm. שהממסד לא יכול להציע אותו. הממסד צריך את האיטיות ואת הבירוקרטיה ואת הרוב, ויש בזה המון רווח. אבל יש בזה גם הפסד. ואת ההפסד הזה אפשר להשלים. אם הולכים למקום שהוא לא הממסד. סתם ככה, לדוגמה, יש לנו בנות שמגיעות ללוות את המשפחה. לתת יד, לעזור בבית עם הילדים, בכל אופן, המשפחה של השליחים, משפחה עם ילדים, וצריך גם להיות פנויים לחבר'ה ולכל הפעילויות שקורות שם, אז באות בנות, ואנחנו באופן עקרוני לא רוצים תקן של בנות שירות, אנחנו לא רוצים שיבואו בנות שככה יקראו להם, הנה, הבת שירות תעזור לך, כן. כי זה קשור לממסד.
כן,
כי זה לא ממסד. ואנחנו לא רוצים שאנשים ייכנסו לדבר שממנו הם בורחים. כאילו, מה, וואי, גם עכשיו גם שירות לאומי? מאיפה כן. הבאתם את זה? אז אנחנו רוצים שזה יהיה מתוך באמת חירות ורצון. אנשים יכלו הערב ללכת לאלף מקומות, ובחרו להיכנס לפעילות של לב יהודי, זה דבר מטורף.
וואו. באמת שכשאתה עושה משהו שהוא בא באמת באמת מתוך רצון, היכולת שלו להשפיע עליך היא לאין ארוך מכל דבר אחר שתעשה כשהוא מקורח.
נכון, וזו שאלה מאוד גדולה, כמה דברים אנחנו עושים מתוך רצון. כאילו עכשיו שאמרת את זה, אמרתי את עצמי רק שהוא לא ישאל אותי. כי באמת אני חושבת שהמון המון דברים עושים מתוך רמה מסוימת של רצון.
כן.
אבל ממש ממש רצון טהור טהור, אין המון.
כי אתה צריך להיות בתוך איזושהי תנועה של ברור. כנראה שאתה צריך לגור בתקוע בשביל השאלה עצמה. אבל אני רוצה לקחת את הנושא של הכנות ולעבור לספר שלך. כתבת ספר, לשרוף אדמה לפעמים.
נכון.
וכשהתכתבנו, אז רכשתי את הספר והתחלתי לקרוא אותו. אני באמצע, עוד לא סיימתי.
קראת את זה במטוס.
קראתי את זה במטוס, קראתי את זה בחוף הים בפלורידה, קראתי את זה בעמדות שמירה, קראתי את זה בהרבה מקומות. ואני חושב שגם שם יש שם כנות באמת בלתי מתפשרת. קחי את זה כמחמאה.
תודה רבה.
זה, אני פשוט קורא שם כל כך הרבה סיטואציות שאני אומר עצמי, וואו, צריך להיות מאוד אמיץ בשביל לכתוב אותן. כי כשאתה כותב אותם, יש שם משהו שמגלה קצת עליך, קצת הרבה. זה נוח לך העמדה הזאת? של הכנות, של הפתיחות, של לחשוף?
בוא נגיד שמה שאני לא רוצה לחשוף, אני לא אחשוף אף פעם. יש לי צד ששומר מאוד מאוד על דברים מסוימים. משהו שאני לא רוצה לגלות, לא ידעו. הוא שמור מאוד. אבל כל דבר שאני מחליטה שצריך לעברר אותו ולדבר עליו, אז אני מסכימה לדבר עליו עד כמעט סוף הכנות שלו. לא במקום שזה יפגע במישהו אחר חס ושלום, או לא במקום שאני ארגיש שככה נתתי בעצמי יותר מדי. יש גם הרגשה כזאת. אבל למדתי איפה הגבול שלא נתתי יותר מדי מעצמי, ואני מתפזרת בעולם, וזה עדיין כנות ברמה גבוהה, ואיפה אני לא נותנת...
שומרת את הקלפים לעצמך.
כן, כן, יש כזה ממש.
תספרי קצת על הטריגר שהביא אותך לכתוב את הספר.
זה בעצם הספר השני שלי. זאת אומרת, במחשב יש לי קובץ אחר, שהוא כאילו הספר שהיה אמור להיות הראשון,
מעולה. והוא עדיין לא יצא.
עדיין לא יצא. גדול. אני מקווה בעזרת השם שהוא יצא.
אמן.
אבל זה הספר השני, והוא נכתב מתוך דחיפות פנימית כזאת. הרגשתי דחף כזה. זה קרה בעיקר שנתיים אולי אחרי שבאנו לכאן, היה הקיץ עם הנערים, שנחטפו שלושת הנערים. היום שאתה אומר, מה זה, כאילו אתה אומר שלוש, וואו, אנחנו מדברים על 134.
זה מטורף. אנחנו במציאות...
זה לא...
עוד מעכלים, אם בכלל.
כן. כן, אז נחטפו הנערים, זה היה פעם ראשונה, שאלת אותי מקודם על יישובים, יש יישובים כאלה, תקשיב, אני לא מכירה יישובים בכלל, אני גדלתי בעיר כל חיי, גדלתי בירושלים, אני לא מכירה את המציאות הזאת של התיישבות. ביקרתי מחברים ומחברות שביקרתי, אבל לא חייתי באף פעם, אין לי שום מדד להשוות לשום דבר אחר. ואז כשבאנו לפה, וואו, קצת חטפתי, קצת הייתי בהלם. גם טיפה מהמציאות של הפלסטינאים, כאילו אמרתי, רגע, מה, הם לא יכולים לנסוע לים? כאילו, הם לא יכולים לצאת מהמרוץ עכברים, מהמבוך הקטן הזה שהם נמצאים בו.
כן.
זה מטורף.
כן.
שנינו לא מגיעים ממקומות, לא הכרנו את זה בכלל. פעם ראשונה שנסענו, עברנו את המחסום, עברנו מחסומים בחיים, אז אני לא יודעת איך זה קרה לנו, אבל כאילו פשוט נסענו אותו. כי כאילו אמרנו, המחסום זה בשביל ערבים, לא בשבילנו. רץ אחרינו חייל.
כאילו נסעתם במחסום ולא עצרתם.
כן. רץ אחרינו חייל עם רובה שלוף לתוך העיניים, אני זוכרת את העיניים הפעורות שלו, הוא מת מפחד מעצמו. אמרנו, יכלתי להרוג אתכם.
תקשיבי, היום יורים בכם.
נכון, היום לא. היום אני אומרת לילדים שלי כל דבר קטן, אוי ובוי, יכולים לראות בכם בשנייה. נכון. אבל אז זה לא היה ככה. ופתאום קלטתי, גם ברמה הגיאוגרפית, איך זה בנוי, איך זה נראה. היום שאני מכירה את כל הגזרה, אני מבינה כאילו איפה המחסומים, ואני מבינה כאילו אני מלמעלה ברחפן, איך זה בנוי.
כן.
אבל לא הכרתי את זה. צעתי פעם, שבת, פה שם לא הכרתי, לא הבנתי איך זה בנוי. אז זה גם היה לי שוק, גם פתאום הכרתי את הנסיעות המאוד, המלחיצות האלה.
במיוחד בלילה, כשאתה חוזר מאיזה...
לאו דווקא במיוחד בלילה. לא כן? יודעת, כן, לא, גם ביום.
כן? אבל, כן? וואו.
כן, גם ביום, יש קצת בלילה. כן, אתה לומד קצת איך לעשות את זה, אבל הכרתי את זה רק. גם הילדים שלי התחילו לגדול, וכשהילדים גדלים, הם מתחילים קצת לצאת מהסינר, ולנסוע קצת יותר עצמאית, ופתאום זה מאוד, מאוד מטלטל.
מלחיץ, כן, כן, לגמרי.
עדיין, עוד לא, הם עוד לא היו בגיל שהם עמדו בטרמפיאדות, היום גם זה הצטרף. אבל פתאום כל הסיפור הזה עלה בי מאוד מאוד חזק, יחד עם זה גם עלה בי מאוד חזק היופי. שבהתיישבות, המקומות האלה שהם פשוט מדברים את התנך. אתה מספר לילדים, הנה סיפור דוד המלך, הנה פה, 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 פה זה בית לחם, פה זה דוד המלך, פה הלך אברהם אבינו. אתה רואה את זה בעיניים, ואני אומרת, בן אדם שגר, לא יודעת, בכל מקום אחר, בהרבה מקומות אחרים, במה שנקרא לב הארץ, הוא נוסע מהבית לעבודה, מהבית לקניון, הוא לא בהכרח יחשוב על אברהם אבינו, כי הוא לא קשור לחיים האספלטים והבנויים. כן. גם לא כל מי שגר בהתנדבות, בהתיישבות, הנה אמרתי התנדבות, פרויד צוחק עליי בשמיים, כנראה זה קשור, אתה מתנדב למשהו בלי שידעת שהתנדבת אליו.
מתנדבים בעם, אוקיי.
בדיוק. אז לא כל נסיעה, אבל אתה כן, אתה נוסע ואתה רואה את הטרסות, ואתה רואה את הדרכים, ואתה אומר, ככה התחילה ארץ ישראל. לכן זה גם נורא נורא מפתיע, איך היא כל כך לא בקונצנזוס, כאילו, כי בעצם זה התחיל פה. זה כאילו לב הארץ, כן. הלו.
כשרצינו לחזור לציון, לפה רצינו לחזור.
זה היה התמונה, פחות הכרנו את ראשון לציון. כן, התמונה הייתה ירושלים וסביב לה, כאילו אזור ציר 60, אם אתה מדבר על חוצה...
שכם ורמלה ובית אל וחברון.
נכון, 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 השמות האלה התגלגלו בפה, מאז ומעולם, מאז שהלכו עוד יהושע וכלב לבקש ברכה ולהתפלל על קברי אבות, זה היה כבר קברי אבות שלהם שם, ולי זה... זה מאוד מרגש. זה מרגש לי ברמת היום-יום, אני זוכרת את זה ברמת היום-יום, ולחיות בלב הדברים זה קשה וזה יפה.
כאילו, אמרתי בתחילת השיחה שלנו, את כה הכפרים סביב לה. כאילו, הכל יפה, המקום פה באמת מדהים, הטרסות מחזירות אותך, בא לך ללכת עם סנדלים תנכים ועם
עם תנך יחפים.
ביד. יחפים. אז הכל באמת תנכי ויפה, אבל אולי פספסנו את הרכבת, אולי אנחנו עושים טעות. יש הרבה ישראלים שככה הם חושבים, שאנחנו עושים טעות בהתיישבות הזאת, כי זה לא יעבוד כבר. אנחנו מעטים מדי באזור שהוא פלסטיני מדי, לא יודע. שואלת את עצמך את השאלות האלה לפעמים?
אני שואלת קודם כל על כל מדינת ישראל, אנחנו מעטים מדי באזור פלסטיני מדי, זה בדיוק אותו דבר.
נכון.
יכול להיות שאנחנו, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להתקפל.
כבר אין לנו לאן לחזור.
שאין לנו לאן.
אין לנו לאן לחזור. אירופה כבר, זה לא אופציה.
אז זה בעיה, אנחנו עם הגב לים.
כן.
הקדוש ברוך הוא אתגר אותנו מתחילת הדרך, הוא שם אותנו במקום שעיני העולם נשואות אליו כל תקופה מהסיבות שלה. אבל אם היינו אולי נמצאים באיזשהו אזור פריפריאלי בעולם, לא יודעת, נורווגיה, פיליפינים, לא בטוח שכולם היו עם עיניים עלינו כל הזמן, אבל אנחנו באזור מימי... אברהם אבינו דרך מסופוטומיה ועד היום, אזור מאוד קריטי. אזור מעבר והוא אזור קריטי, הוא מחבר בין אפריקה לאירופה, מה יכול להיות יותר מזה? ואני חושב שהקדוש ברוך הוא שם אותנו פה ביודעין, וזה בחירה מאוד מודעת, זה לא יצא לו בדקרה.
שהולך בדקרים. להיות פה מאתגר, חברים, זה לא...
הולך להיות פה מאתגר, כן, באנו, מטורף שהרש"י הראשון בתורה, זה
על זה ממש.
זה הרש"י הראשון בתורה. תורה שהיא לכאורה ספר המצוות וספר, כן, דרכי האדם.
איך זה עוד איך הרש"י הראשון, הוא אומר על...
ליסטים אתם, כי יגידו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם...
אבל למה, למה, מה גורם לו לכתוב את זה? באיזה פסוק זה נאמר בראשית?
בראשית, הוא אומר למה התורה פתחה בבראשית,
ולא במצוות. אלוהים את העולם. נכון, למה התורה פתחה בבראשית ולא במצווה? כי הרי התורה היא ספר מצוות.
לכאורה. אז קודם כל, אולי התורה היא לא ספר מצוות, זה סתם קצת המצאה ש...
כן. אבל הוא בעצם אומר, ללמדך שאם
יבואו... כן, זה מה שהולך להיות.
אם יבואו הגויים ויגידו ליסטים אתם שכבשתם את הארץ, יבוא אלוהים ויגיד, הארץ שלי, אני בחרתי למי לתת אותה ונתתי אותה לישראל.
אז כל שאלה שהיא על יהודה ושומרון, בגלל זה אמרתי מקודם, היא מיקרוקוסמוס של הארץ. זאת אומרת, זה נראה לי קצת מצחיק לשבת 15 קילומטר מכאן ולהגיד מה, אבל זה נראה לי שאלה שישראלים הם מוזמנים לשאול את עצמם ושואלים את עצמם בכלל על הארץ. יהודה ושומרון היא קצת הקצה של זה באיזשהו אופן. אבל אני לא חושבת שנתניה רחוקה מטול כרם יותר ממה שאני רחוקה מבית לחם.
והיא מאוימת מאוד מטול כרם, כן.
כן, אבל אני חושבת שהשמחת תורה, 7 לאוקטובר הזה, הוכיח ש... nice try, מה שנקרא. כאילו, ניסינו את זה בעזה, בואו נגיד, אין לנו ילדים למלחמות מיותרות, אין פה אנשים לניסיונות מיותרים.
כן.
לנסות לצאת מידה ושומרון, לא כך רואה לאן זה יכול להוביל, שהוא יהיה שונה מהשביל לאוקטובר על טורבו. אז...
מעניין. אז העובדה שעברת לגור בהתיישבות הביאה אותך להכיר מציאות חיים חדשה, וזה גרם לך לרוץ ולכתוב ספר שלא תכננת לכתוב אותו.
כן, לרוץ, לא יודעת, זה לקח 3 שנים.
שלוש, כן, אוקיי, טוב.
אין פחות מ3.
מה את אומרת?
לי.
ספר לוקח 3 שנים לכתוב?
לא, הספר הבא לקח לי 8, אז אני לא יודעת, והוא עוד לא יצא, אז אני לא יודעת. אני חושבת שנקודה שלא הזכרתי, וכן היא נוכחת בספר, מעניין אם אתה כאילו גם הרגשת אותה כשקראת, זה דיברנו מקודם על להיות במערכת ולהיות מחוץ למערכת. אני חושבת שיש משהו בחלק מההתיישבויות ובתקוע בוודאי שיש בו איזשהו צבע של להיות קצת מחוץ למערכת. יכולים לקרות פה דברים שלא קורים בלב האירוניסטיות ובלב המערכת. אני חושבת שללכת יחפים זה דוגמה טכנית, אבל כן. היא מעידה על דברים אחרים. לא יודעת אם זה יותר לידות בית, אם זה יותר קבורות בית, גם יש בסיפור.
וואו.
זה הכל קרה. אז זה דברים שכשאתה לא בלב הממסד, הקצוות יותר פתוחים, וקוראים שם דברים קצת יותר פיראיים וראשוניים, ואני חושבת שזה גם מאוד מצחן בעיניי, ומעניין אותי, ומושך אותי, וכאילו ביומיום אנחנו כולנו אנשי מערכת, בהרבה מובנים, שומרי חוק, ויש משהו שהוא כאילו טיפה נוגע בקצוות של החוק, בקצוות של המערכת, שלי זה נחמד.
אמרת לגבי מה הרגשתי כשקראתי את הספר, אז קודם כל עוד לא סיימתי, אבל... זה מאוד מאוד מורגש, העומק של הדמויות, העובדה שהן מאוד מחוברות להרגשות, אפילו ההרגשות הסותרות שלהן, שיום אחד הן מרגישות משהו אחד, ויום אחר, אפילו מחשבה אחת, משפט אחד אחרי, כבר מרגישות משהו אחר, וזה נראה לי משהו שרוב האנשים מנסים לברוח ממנו, אבל הוא קיים אצל כולנו, העובדה שאנחנו מרגישים הרגשות סותרות, אני מרגיש שאני מאוד אוהב את הארץ, אבל... וואלה, בא לי קצת לעוף מפה ולא להרגיש את כל הלחץ שקיים פה.
אז זהו, אז כנראה אם כולנו מרגישים את זה, כל אחד בתחומו, אז זה כנראה הרגשה בסיסית. וצריך אולי לשאול...
למה אנחנו מפחדים ממנה?
למה אנחנו מפחדים ממנה? או למה אנחנו לא מביאים אותה? אבל זה, כולם מרגישים את זה, אז מה?
אולי אנחנו מפחדים ממנה כי זה מערער לנו את הקיים, זה מערער לנו את היציבות. לשאול שאלה זה דבר יכול להיות טוב, אבל גם יכול להיות מסוכן. כאילו, אם אתה שואל שאלה ואתה לא נמצא במרחב שמאפשר לך באמת לבחון את הדברים ולעשות אולי אפילו שינויים בחיים שלך, אז אתה אולי רק מערער את היסודות, אבל אתה לא בונה משהו אחר.
נכון.
אני יכול להבין את הפחד.
כן צריך לבנות משהו ולא רק לערער את היסודות, וצריך לשאול, אבל אני אגיד לך אפילו יותר מזה, פעם רציתי להוציא סטיקר שכתוב עליו, זה שיש תשובה זה לא אומר שאין שאלה. זאת אומרת, אפילו דברים שיש עליהם תשובה, זה לא אומר שאין שם בבסיס איזו שאלה חשובה, שמן הראוי להמשיך לשאול אותה. גם אם יש לך תשובה.
כן.
כנראה שלשאלה הזאת יש משמעות ויש מקום לכשי עצמו. אבל כן, אני מסכימה איתך שצריך ליצור כלים למעברים, לא רק לשאול ולפרק.
תראי, אז ההיכרות שלי איתך לפני המפגש הזה היה דרך הפייסבוק, כן. כמו שככה אמרת מקודם. אני דרך אגב גם נוטה לברך את הפייסבוק למרות הנטייה להשמיץ. אני מאוד מאוד אוהב את הפייסבוק, חושב שזה פלטפורמה מצוינת להכיר אנשים, בתנאי שאתה באמת יודע להשתמש בה בצורה חכמה, וגם יודע לנהל את הזמן שלך, כי יכולה לשאוב זמן בצורה קיצונית. אבל שם הכרתי אותך, וגם שם זה מאוד נוכח, שאת כותבת, כותבת, נקרא לזה לעומק, וכותבת מאוד חשוף, ואפילו הייתי אומר, נוטה לקפוץ על מוקשים, כאילו אולי מוקשים שאנשים היו נזהרים מהם, את בכוונה מכניסה אותם לתוך הפוסטים, נושאים שהם שנויים במחלוקת, ואת בכוונה מביאה להם את הדעה שלך, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים ולא מתנצלת, זה ניכר שזה מאוד חשוב לך.
אני כן יכולה להגיד שאני לא כותבת המון, בגלל שאני בוחרת כאילו על מה לכתוב. אני כאילו מחכה שיהיה לי מה להגיד, אם אין לי מה להגיד, אני לא סתם לכתוב.
שזה מעולה.
אני מקווה. יכולים לעבור שבועיים, שלושה, ולא כתבתי כלום, כי באמת אין לי מה להגיד. הרבה מהדברים שאני כותבת הם בעצם אחרי התבשלות של שיחות שלי ושל נתנאל, שהרבה פעמים אני כותבת שיחות שהתבשלו פה, בקבינט המטבחון הזה. ושוב, אני חושבת שני דברים. גם אני מאמינה שלא המצאתי כלום, וכל דבר שאני הרגשתי אי פעם או חשבתי אי פעם, מישהו אחר כבר חשב לפניי או איתי. כן, כל אדם יש לו את הייחודיות שלו, אבל נראה לי שבעולם המחשבות, ההרגשות, כולם כבר הרגישו הכל. זה פשוט עכשיו, התור שלי. כל דבר שאני אומרת, אני בעצם מדבררת הרבה אנשים אחרים.
זה לגמרי ניכר בתגובות.
אז אני, כן.
זה מוטיב חוזר בתגובות לפוסטים.
אז אני לא מרגישה שאני כאילו מביאה איזה משהו שכאילו... אז אני מביאה משהו שלכולם מסתובב בראש, או להרבה מאוד אנשים מסתובב בראש. ואני חושבת שאני עושה את זה, אתה יודע, בצורה נקייה, ולא... ולאחרונה אני אפילו מרגישה שזה טיפה תפקיד, או טיפה, לא יודעת אם שליחות, זה קצת גדול, אבל זה טיפה תפקיד. זאת אומרת, אנשים שואלים אותי, למה לא כתבת על זה? אולי תכתבי על זה, וואי, איך אני מחכה שתכתבי על, יודעים שהייתי באיזה אירוע באיזה. תכתבי, אז אני אומרת, רגע, מה... אנשים אכפת להם כאילו ממה שאני כותבת.
קודם כל, כן.
זהו, זה נהיה. זה נהיה, זה נהיה לאחרונה. ואני מרגישה שכאילו אולי מגיע לאנשים, כי יש הרבה אנשים שלא פוחדים להביע את הדעה שלהם בכלל, והם הרבה פעמים לא כל כך בצד שאני חושבת או תומכת בו.
כן.
ואנחנו, הנה, אנשים לא אוהבים שאני אומרת, אנחנו. תמיד כותבים בפייסבוק, מי זה אנחנו, מי זה אנחנו? לא יודעת מי זה אנחנו. אני ועוד מישהו אחד
שעושה לי לייק. אני ועוד כל מי שמזדהה עם מה שכתבתי פה כרגע.
אז יש לזה אנחנו שמאוד מאוד מאוד נזהר. נזהר באחדות, ונזהר בכבוד הבריות, ונזהר, אני עדיין חושבת שמאוד מאוד צריך להיזהר. אבל זה גם קצת משאיר אותנו בלא להגיד דברים מספיק נוקבים, ומילא אם כל המדינה הייתה מחליטה לא אומרים דברים נוקבים, מעכשיו.
כן.
אבל...
זה לא עובד ככה.
אבל זה לא ככה. יש מספיק אנשים שאומרים דברים נוקבים, ובסוף גם מעצבים דעת קהל שלא לדבר על דעת קהל עולמית. אז למה שאנחנו לא ניכנס בעובי הקורה, גם אם זה מוקשים, וגם אם זה כואב, וגם אם... אני לא מרגישה שאני, הייתי אומרת, וגם אם אני אשלם על זה מחיר, אני לא משלמת על זה מחיר, אז בינתיים בסדר. אבל כן. אני מרגישה שאנחנו צריכים להתחזק, וחיה במגילה, ללבוש מלכות, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת. זאת אומרת, צריך להגיד את מה שצריך להגיד, כי אחרת השטח הוא הפקר, ואין הפקר, אין ועקום. מישהו ייכנס בו ויגיד את שלו, וייצב את הקהל לשם, אז אני חושבת שככל שמי שחושב שיש לו מה להגיד, שוב, בצורה מכובדת וצנועה וברורה וזה, אז מן הראוי, ושאנשים אחר כך ישמעו את כל הדעות ויעשו את החושבים שלהם.
זה גם מחבר את זה לעובדה שאת לא מפחדת לסיים הרבה מהדברים שאת כותבת בסימני שאלה. זאת אומרת, לא תמיד יש לי בהכרח סימן קריאה, אני שואלת על זה ועל זה ועל זה. הרבה אנשים, דווקא ברשתות החברתיות, קופצים על זה, כי הנה, אין לך דעה מגובשת, דעה מוצקה. לא, יש לי, אבל אני עדיין שמה סימני שאלה על מה שאני חושבת, ועל הדברים שאני מאמינה בהם. אני לא יודע אם זה רק אני מרגיש, אבל זה מתחבר לי ככה, גם תקוע, גם הלב היהודי, גם הכתיבה של הספר, גם הכתיבה של הפוסטים. יש פה איזה משהו שמרגיש לי מחבר את הכל, איזה מין רצון לחיים של כנות, לחיים של אמת, לשאול שאלות, לעשות איזשהו ברור, שהחיים עצמם יהיו תהליך של ברור. מעניין, דבורה, אני רוצה להגיד לך תודה. היה מאוד מאוד מסקרן, מאוד מעניין. אמרתי את זה אולי כבר פעמיים, שלוש במהלך השיחה, אבל התנועה של לשאול שאלות, לברר דברים, גם שוב, שאני קורא מתוך הספר, וכמעט כל דף שאני מדפדף, אני מוצא את עצמי באחת מהסיטואציות שם, אני דרך אגב מפציר בכל מי שמאזין לרכוש את הספר ולקרוא אותו, כי הוא באמת ספר מצוין, לשרוף אדמה לפעמים, זה. הזכרנו, כן, אוקיי. חפשו אותו, נמצא בכל מקום. ואז אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו מחכים לספר השני.
שהוא בעצם הראשון.
הראשון.
תודה רבה מאוד, אביחי.
בהצלחה. תודה, תודה.
האזנתם להסקט חוצה שומרון. אני הייתי אביחי פרץ. אם אהבתם את הפרק,
הוסיפו את ההסקט לרשימת ההשמעה שלכם. נתראה בפרק הבא של מסע חוצה שומרון.